אנחנו אמרנו שמה שאנחנו נברר היום זה את סוגיית הפרט. כלומר, עד עכשיו מה שראינו, שבעצם הפרט בישראל יונק את כוחו מהכלל, ואם אנחנו בונים בתוכנו קומת כלל פנימית, אמיתית, באישיות, ברמה הרוחנית היותר עמוקה, אז אין סתירה בין הפעולות הכלליות שאנחנו עושים לפעולות הפרטיות, ולכן ככל שאדם יותר כללי באמת מבפנים, הוא לא חי בסתירה כשהוא עושה פעולות לכאורה פרטיות מבחוץ. כי הפעולות הפרטיות שהוא עושה מבחוץ הן בעצם פעולות כלליות, כי הן נובעות מנפש כללית. זה בעצם מה שדיברנו. מה שאנחנו הולכים לברר היום זה יותר את ההגדרה של פרט. כלומר, אם בררנו עד היום יותר את ההגדרה של המושג כלל, רבי יוסי, כלל איכותי, כמו שדיברנו וכל מה שאמרנו בהקשר הזה, אז היום אנחנו ננסה לברר את סוגיית הפרט. מה זה בעצם פרטי? מה זה להיות פרטי? אז כמו שראינו שבעצם רק בעם ישראל יש כלל, ובאומות העולם אין כלל, כי כלל זה לא רק קבוצת אנשים שרוצה להתארגן ולחיות חיים משותפים, אלא כלל זה בעצם ערך אלוהי שמופיע בכלל, אלוהות בלאומיות. אז אותו דבר ביחס לפרט, נקווה היום, שאין בעצם פרט באומות העולם, אלא רק בישראל. רק בנו יש באמת פרט. טוב, עכשיו אם היינו לומדים את הפסקה הזאת, את הפסקה שנלמד היום, בפעם הראשונה, כלומר זאת הייתה הפסקה הראשונה שאנחנו לומדים בכתבי הרב קוק, היינו מתבלבלים לחלוטין. לא היינו מבינים בכלל מה רוצים. אז תרשו לי, נעשה איזשהו תרגיל, אני אקרא, ואני אבקש אם מישהו מוכן להסביר, ונגלה שכנראה אנחנו לא מבינים מה כתוב פה בכלל. בסדר? נעשה איזשהו תרגיל. אנחנו לא עושים את זה בדרך כלל, אבל בואו נעשה היום את התרגיל הזה. הרב כאן מדבר על תכונת הקנאה. כלפי מה הדברים אמורים? הגמרא אומרת, לעולם אל ישנה אדם בנו בן הבנים, שבשביל משקל שני סלעים מילת שנתן יעקב ליוסף, יותר משאר בניו, היות ויעקב העדיף את יוסף על ידי אותה כותונת פסים, נתקנאו בו אחיו, ונתגלגל הדבר וירדו אבותינו למצרים. אם כן, אל תיצור עדיפות של בן אחד בתוך המשפחה על הבנים האחרים, כי עדיפות כזאת היא גורמת לגלות מצרים. קנאה וגלות מצרים. אז הרב כאן, בפסקה הארוכה, כאן זה קטע קטן מתוך הפסקה, הרב בפסקה הזאת מברר הרבה עקרונות. העיקרון שמעניין אותנו לנושא שלנו הוא סוגיית הקנאה. מה זה בעצם קנאה? מה זה נתקנאו בו אחיו? מה קרה פה בעצם? אז בואו נקרא כמה שורות ותרשו לי, אם תוכלו להסביר. בייחוד כוח הקנאה, יש לו מקום להתגבר באומה קדושה ואדירה, הראויה לסדר חייה על פי האופן היותר נשגב וקדוש. מדוע? כי האומות המשפילות לשבט, שלא הוכשרו לסדר אורחות החיים הפרטיים שלהם, על פי אורחות הקדושה וסדרי הצדק האמיתי, אין לכל איש פרטי שבהם ערך מיוחד לעצמו במטרת החיים. אם הייתי קורא רק את המשפט הזה, אין לכל איש פרטי שבהם ערך מיוחד לעצמו במטרת החיים. והייתי שואל, למי זה מיוחס? לעם ישראל או לגויים? מה הייתם אומרים?
לגויים.
מה? לעם
ישראל.
ככה הייתי חושב. אם לא הייתי מקדים את ההקדמה שהקדמתי. אם הייתי קורא את המשפט הזה. לגויים? אין לכל איש פרטי שבהם ערך מיוחד לעצמו במטרת החיים. אומנם, ככה זה נראה. סליחה, לישראל הייתי חושב. כי העיקר זה הכלל. אמנם המטרה הכללית, כלומר הייתי חושב שהמשפט הזה, המטרה הכללית, הוא מדבר על ישראל. אני יודע שמה שאני אומר זה לא נכון. רק מנסה לראות איפה הטעות נמצאת. מנסה להבחן את הטעות. הנה, בוא נראה את המשפט הבא למשל. אמנם המטרה הכללית, המטרה הכללית היא קשורה לעם ישראל או לאומות העולם? לעם ישראל. המשפט הזה מיוחס לאומות העולם, לא לעם ישראל. אמנם המטרה הכללית, הפעולה לטובה בהגדלת הטוב, תצא מן כלל האומה או המין. רגשי הצדק הנפוצים יתחברו ויראו פעולתם לטובה בכלל. זה משפט שמתאים לישראל או לאומות העולם? לכאורה, זה נראה מתאים לישראל, אבל הרב מייחס את זה כאן בפסקה, בהקשר שתכף נראה לאומות העולם. אמנם הנטיות הרעות, התאוות השפלות שיהיו לפעמים ליסוד החיים הפרטיים של אדם השפל, הן ינטפו כעשן. אני מדלג רגע שלוש שורות. ובאשר תכלית הפרט בחייו, עיקרו הוא חיי הכלל. זה משפט שמתאים לעם ישראל או לגויים? ישראל. הרב מייחס את זה כאן לגויים. ובאשר הפוך מה שחושבים. ובאשר תכלית הפרט בחייו, עיקרו הוא חיי הכלל, על כן אין מידת הקנאה עמוקה כל כך אצל אומות העולם, וחזקה ברוב כוחה, מפני שלא נחקקה לתכלית עצמית ומטרה נצחית. עוד משפט אחרון שיסביר קצת יותר. כי יסוד הקנאה בא מהכרת האדם את עצמו בתור פרטי, לא בתור איבר מעברי הכלל. כי בהכירו עצמו בתור איבר מעברי הכלל, מיד הזכיר כי בטוב וביתרון שירו עיניו בזולתו, גם לא ממנו תוצאות טובות. כפי אשר יתה לחלק מן הכלל להיות נהנה מהטוב הכללי. טוב, בואו נעשה סדר. בואו נעשה סדר. אני באמת שואל לא כדי להתחכם. כשאני אומר על משהו שהוא פרטי, מה זה פרטי? במקום המילה פרטי, מה אתם אומרים? מילה אחת.
מה?
אישי, קרוב, קרוב. ייחודי. ייחודי. זאת ההגדרה. דבר פרטי הוא דבר ייחודי. יוצא שאם אנחנו רוצים שדבר יהיה פרטי, הוא צריך להיות מה? ייחודי. הוא צריך להיות מאוד פרטי. כלומר, אין שום דבר אחר בעולם שהוא זהה לו. כלומר, דבר פרטי זה דבר שרק הוא כזה. אין מישהו או משהו אחר כזה. אולי דומה, אבל לא זהה. ולכן כשאנחנו מדברים על פרטיות, אנחנו מדברים על משהו שהוא מאוד מאוד פרטי, הוא מאוד מאוד אישי, הוא מאוד מאוד אינדיבידואלי, הוא מאוד מאוד ייחודי. מאוד מאוד, אין כמוהו אחר בבריאה. רק הוא. זה ההגדרה של המושג פרטי. כשאני אומר על דבר שהוא פרטי, אז הוא פרט, ושום פרט אחר לא קשור אליו. שום פרט אחר לא כמוהו, לא זהה לו, לא דומה לו. וכו'. אם ככה יוצא, שאם ההגדרה של פרטי היא בעצם ייחודי, בואו נתקדם טיפה. מה זה קנאה? בדרך כלל מה אנחנו חושבים? שקנאה זה בעצם, ככה נראה לנו, אני מקנה בך. כלומר, אני הייתי רוצה להיות אתה. אומר הרב, לא נכון. קנאה זה אני רוצה להיות אני. אלא היות ואני לא אני. אז ממילא, אני היות ואני לא רואה שאני אני, אז מפריע לי שאתה אתה. אבל אם הייתי אני אני, אז מה אכפת לי שאתה אתה? זה לא מפריע לי, זה בכלל לא נוגע בי. זה, 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 זה לא בא על חשבוני. אנחנו לא, זה לא שתי מציאות שנאבקות על אותה משבצת. אם לי יש את המשבצת שלי, אם אני, יש לי את הפרטיות שלי, אז בכלל לא מפריע לי שהפרטיות של השני גם מצליחה. כלומר, יוצא דבר עכשיו הפוך על הפוך. שככל שיש מציאות יותר פרטית, כלומר יותר ייחודית, יותר אישית, ואני יותר מתמקד בעצמי, אז אם אני בונה את עצמי נכון, אז אין קנאה. אבל אם אני לא בונה את עצמי נכון, ויש לי פרטיות, והפרטיות שלי כרגע לא יוצאת אל הפועל, אז במילא התוצאה תהיה שאני מקנה. כלומר, במקום שפרטיות לא מופיעה בצורתה המתוקנת, יש קנאה. אם כן, הקנאה היא תוצאה של פרטיות. כשהפרטיות שלי לא מתגלה, ממילא מפריעה לי הפרטיות שלך שכן מתגלה. בואו נקרא עכשיו את לשון הרב, ונסביר שורה שורה, בעזרת השם. בייחוד כוח הקנאה, יש לו מקום להתגבר באומה קדושה ואדירה. אחת התכונות היסודיות של עם ישראל, הרי אנחנו במהות כנסת ישראל ותכונת חיה. אחת התכונות הבסיסיות שלנו זה תכונת הקנאה. ידוע מה שכתוב שאנחנו ממלכת כהנים, וידוע מה שכתוב בגמרא שהכהנים קנאים. מה זאת אומרת? אם כן, כולנו קנאים, עקשנים. מאיפה נובעת העקשנות? מאיפה נובעת הקנאות? בייחוד כוח הקנאה יש לו מקום להתגבר באומה קדושה ואדירה, הראויה לסדר חייה על פי האופן היותר נשגב וקדוש. כלומר, כי האומות המשפילות לשבט, אצל אומות העולם, אין תפקיד מיוחד לכל פרט. בואו נגיד זה ברמה מאוד כללית. האם זה משנה אם יש 100 גויים או 100 אנשים שמאמינים נגיד ברעיון הקומוניסטי, או שיש מיליארד אנשים שמאמינים ברעיון הקומוניסטי? האם זה משנה את הרעיון? מצד הופעת הרעיון? א', את הרעיון מצד עצמו, ב', את ההופעה שלו בחיים. זה משנה משהו? במהות, לא בלבוש. במהות. במהות לא. אבל אם הקדוש ברוך הוא ברא עם ישראל ונתן תורה, כל אחד מאיתנו באופן אישי, יש לו תורה מיוחדת שלו. יש תורה כלל ישראלית שהיא מתאימה לכולנו, ויש תורה מיוחדת שלו. כל אחד, חזל אמרו את זה בכל מצורות, אחת הצורות, כל אחד מישראל צריך למצוא את האות שלו בתורה. או חזל אמרו את זה בצורה אחרת, כל השם בכוח.
נכון? נאמר.
אומרים חז"ל, כל השם בכוחו לא נאמר. כלומר, כשהקדוש ברוך הוא התגלה בהר סיני, אז הוא לא התגלה בכוח שלו, של השם. כל השם בכוחו. אלא כל השם בכוח. מה זה כל השם בכוח? אומרים חז"ל, כל השם בכוח של כל אחד ואחד. כלומר, הקדוש ברוך הוא התגלה בהר סיני לכל אחד ואחד כפי כוחו של אותו אדם, של אותו איש. כמו שאמרנו פעם, שכל אחד בהר סיני, כל אחד מאיתנו בהר סיני, עמד במקום מסוים בהר סיני שמבטא את התכונה שלו, את האישיות שלו, את ההופעה האלוקית הספציפית הייחודית שלו, והוא צריך בעצם כל החיים לממש את אותה הנקודה, את אותו המקום, את אותו הערך שבה הוא עמד, שהיא בעצם מבטאת אותה נקודה, את האישיות שלו, את העצמיות שלו, את התפקיד האלוקי שהקדוש ברוך הוא הטיל עליו. אם כן, יוצא לפי זה שאם יש 100 יהודים לומדים תורה, 100 יהודים שייכים במציאות של תורה, אז נכון שיש מכנה משותף, ונכון שאנחנו לומדים את אותה גמרא, בבא בתרא, בסדר. אבל כל אחד מאיתנו מגלה מאור רוחני אחר במפגש שלו עם התורה. הרב כותב באורות התורה דבר מזעזע, שהתורה זה כמו פלסטלינה כזאת, וכל אחד מאיתנו כשהוא פוגש את הפלסטלינה, הוא בעצם פוגש אותה מהזווית שלו, מהמקום שלו. ואם אדם לא מגלה את האישיות התורנית שלו, את המאור שבתורה המופיע דרכו לעולם, אף אחד אחר לא יכול להשלים את מה שהוא החסיר. כי המפגש בין פלוני לתורה הוא מפגש אחר בין אלמוני לתורה. המאור שיצא מהתורה מאלמוני זה לא אותו מאור שיצא מהתורה מפלוני. אם כן, אם הרעיון שנקרא רעיון אנושי, קומוניסטים, סוציאליסטים וכו', הוא רעיון כללי שלא משנה הפרט בו. כלומר, פרט, פלוני, אלמוני, לא משנה ביחס לרעיון. הרעיון לא מופיע אצל הפרט הזה ואצל הפרט הזה במהות, באופי אחר, בצורה אחרת. בלבוש, בסגנון אולי כן, אבל במהות לא. בעם ישראל, שהקדוש ברוך הוא ברא אותנו פרטיים, כלומר, כל אחד מקבל את ה... כל אחד קיבל סגולה ישראלית מיוחדת על גבי הסגולה הכלל ישראלית המשותפת. הוא מלך קיבל תורה מיוחדת כדי לבטא את הסגולה הישראלית הזאת. אז כל פרט הוא פרט אחר לגמרי. אני אולי אקרא את המשפט הזה, באורות התורה. חבל שאין את זה פה בדף. שלחנו להכניס, אז הנה בואו נקרא את זה פה. כבר נמצא. אורות התורה, פרק ו'. סליחה, אורות התורה, פרק ב', פסקה א'. אני קורא משפט אחד באמצע. והנה, כאן מדובר על לימוד תורה, אבל בכלל על הופעה תורנית זה נכון. והנה, כל הלומד תורה, כל אחד מאיתנו שלומד תורה, הוא מוציא מהכוח אל הפועל, לא במובן המעשי של גדול תלמוד שבידי מעשה, כלומר, מה אני מקיים מהתורה, אלא במובן הרוחני הפנימי, המאור שבתורה. כל הלומד תורה, הוא מוציא מהכוח אל הפועל את מציאות חוכמתה מצד נפשו. ובוודאי אינו דומה האור המתחדש מצד חיבור התורה לנפש זו, לאור הנולד מתחברותה לנפש אחרת. אם כן, כשאני אומר לאדם, תזכה להגדיל תורה ולהדירה, זה לא מספתיים. זה לא תזכה ללמוד עוד 5 דקות. תזכה להעמיק עוד כמה שהוא, עוד כמה רבדים. תזכה להגדיל הופעת אלוהות בעולם, שאף אחד, אף אחד אחר במקומך לא יכול לעשות. לא יכול לעשות. אם יש 1,000 לומדי תורה בבית המדרש, או 1,001, זה משנה מאוד. כי האור שיוצא מנפש אחת הוא לא אותו אור שיוצא מנפש אחרת. ואם כן, הוא מגדיל התורה ממש בלימודו. כל אחד מאיתנו במפגש שלו עם התורה, מגלה תורה אחרת, מגלה אלוהיות אחרת. מגלה, אם אפשר לומר בהקשר שלנו, סגולה ישראלית אלוקית אחרת. כל אחד מאיתנו בעצם מאוד פרטי. אני הייתי אומר את זה אולי ככה. יש בנו 4 מכנים משותפים. כולנו בעלי חיים, כולנו בני אדם, כולנו בני אדם ממין זכר, כולנו בני ישראל. אלה 4 המכנים המשותפים הכלליים. עכשיו, כל אחד מאיתנו מישראל, יש לו שייכות אל הערך הישראלי, הסגולי, האלוקי שבתוכו, המתגלה דרך התורה, יש לו אישיות ספציפית מיוחדת ששונה מחברתה. זה נקרא פרטי, ייחודי. אני שונה ממך. אז כל אחד יש לו את האות שלו בתורה, כל אחד יש לו את הגילוי האלוקי האחר שהוא אמור לגלות במציאות. אז שני בחורים לומדים בישיבה ריטווה. שניהם מבינים את אותו ריטווה, את הריטווה באותה צורה. שניהם כתבו בסיכום במחברת, בקלסר, את אותו סיכום. נכון, אבל המאור שיצא ממנו לעולם, המאור שיצא ממנו לעולם הוא מאור אחר. זה לא שכלי, זה רוחני, זה אלוהי, זה נשמתי, זה פנימי, זה משהו אחר. עכשיו בואו נקרא את זה עוד פעם.
אבל הוא
כי האומות, עוד טיפה, כי האומות המשפילות לשבט, שלא הוכשרו לסדר אורחות החיים הפרטיים שלהם על פי אורחות הקדושה וסדר הצדק האמיתי. כלומר, אצל אומות העולם אין אפשרות לקדש את החיים במובן של הפרטים של החיים, פרטי חיים, הלכות בית הכיסא. בקיצור, כל הפרטים, ההופעות החומריות, הממשיות, הפרטיות של החיים. אותו דבר, בהקשר הזה, אין לכל איש פרטי שבהם ערך מיוחד לעצמו במטרת החיים. אצל אומות העולם לא כל פרט מגלה ערך אלוקי, מהותי אחר. אלא מה? הפרט קשור לאיזה רעיון כללי, שהוא רעיון או לאומי או אפילו כלל אנושי, למשל, הדאגה לחלש. אז כל בני אדם שייכים לרעיון שנקרא הדאגה לחלש, הדאגה למסכן. בסדר גמור. אבל אין הבדל במהות בין זה שאני קשור לרעיון הזה לבין זה שאתה קשור לרעיון הזה. אני אבטא את זה שנייה אחת. אני אבטא את זה אולי בצורה אחת, אבל במהות אין הפרש. אלא המטרה, מה שיצא אצלם מהכוח אל הפועל, מטרת החיים, אמנם המטרה הכללית שהרעיון הזה יצא לפועל, הפעולה לטובה בהגדלת הטוב, תצא מכלל האומה, או אפילו מכלל המין. רגשי הצדק הנפוצים, כלומר המוסר, שבני אדם קוראים לו מוסר, יתחברו ויראו פעולתם לטובה בכלל. אני מדלג רגע כמה שורות. ובאשר תכלית הפרט בחייו אצל אומות העולם, עיקרו הוא חיי הכלל. מה זאת אומרת? תכלית הפרט בחייו עיקרו הוא חיי הכלל, לא במובן הישראלי. תכלית הפרט בחייו עיקרו. עיקרו הוא חיי הכלל, הכוונה, המטרה הכללית שצריכה לצאת לעולם, הערך הכללי שצריך לצאת לעולם, שהוא לא מתגלה דרכי בצורה אחרת מאשר הוא מתגלה דרך החבר שלי. על כן, היות ואין פרטיות אצל אומות העולם, כי באמת אין ייחודיות, כל אחד הוא לא שונה במהות מהשני, ובאשר תכלית הפרט בחייו עיקרו הוא חיי הכלל, על כן אין מידת הקינה עמוקה כל כך וחזקה ברוב כוחה. אני מקנה כשיש לי פרטיות, וכשהיא לא מתגלה ויוצאת לפועל, אז אני מקנה בך. אז בעצם הקינה היא תוצאה של הפרטיות שלי. אז באומת העולם שאין פרטיות באמת ברובד המהותי של הדברים, אז בעצם הקינה היא הרבה פחות חזקה. לכן בישראל, ובאשר תכלית הפרט בחייו עיקרו הוא חיי הכלל, על כן אין מידת הקינה עמוקה כל כך וחזקה ברוב כוחה. מדוע? מפני שלא נחקקה לתכלית עצמית ומטרה נצחית אצל היחיד, אצל הגוי. כי יסוד הקינה באה מהכרת האדם את עצמו בתור פרטי. ורק אנחנו מכירים את עצמו בתור פרטיים בהקשר המהותי, המשמעותי, התוכני של החיים. כי יסוד הקינה באה מהכרת האדם את עצמו בתור פרטי, לא בתור איבר מעברי הכלל. כי בהכירו עצמו בתור איבר מעברי הכלל, מיד יזכיר שאם לשני יש הצלחות, אז הצלחות אלה טובות לו וטובות לך. וכו'. אני מדלג רגע לעוד כמה שורות הלאה. אמנם, עם השם אלה התנסעו למידה זו שהם ככוכבי השמיים. אנחנו נמשלנו בספר בראשית שלושה משלים מרכזיים. קודם כל, אפר הארץ, ב' כוכבי השמיים, ג' חול אשר השפת הים. שלושת המשלים האלה הם לא רק משלים על ריבוי כמותי, כי היה מספיק, היה אפשר להשתמש במשל אחד. אומרים המפרשים, הכלי יקר, המלבי ועוד, ששלושת המשלים האלה בעצם מבטאים שלוש תכונות שבעם ישראל. התכונה של האפר לפי אחד הפירושים, אפר זה גוש אפר. לכן הפעם הראשונה שהקדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם אבינו זרע, אמר לו, והיה זרעך כעפר הארץ. יש כלל בישראל, גוש, כלל, מציאות של כלליות. כוכבי השמיים, אין מושג כזה שנקרא גוש כוכבים. כל אחד כוכב, כל כוכב הוא בפני עצמו. כוכב נולד קוראים לזה, נכון? כל אחד כוכב. כוכביות. אם כן, מצד אחד יש כלל ישראליות, עפר, גוש עפר. מצד שני, יש כוכב. יש פרטיות בעם ישראל. וככל שהשפת הים זה כבר בחינה שלישית. נעזוב אותה, היא תבלבל אותנו עכשיו. אמנם עם השם אלה התנסו למידה זו שהם ככוכבי השמיים. אנחנו התנסינו למדרגה כזאת שיש אצלנו פרטיות. וכל אחד מאיתנו הוא אחר, כל אחד מאיתנו הוא ייחודי, כל אחד הקדוש ברוך הוא מתגלה דרכו בצורה אחרת, התורה מופיעה דרכו אחרת. שם ככוכבי השמיים שלכולם בשם יקרה. כל המקיים נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם מלא, וחייב אדם לומר בשבילי נברא העולם, זה לא גוזמה. זה באמת כל אחד מאיתנו הוא עולם בפני עצמו. הם הוכנו, אנחנו הוכנו, בכוחות רוחניים נשגבים כאלה, שיש בכוחם לסדר סדרי חיים קדושים גם בחיי הפרט, עד שחיי הפרט מצד עצמם, יש להם תכלית נכבדה ונשגבה. אמנם כדי שלא נתבלבל לגמרי, מחבר אותנו הרב לכל מה שדיברנו. אמנם על גביהם עולה תעודת הכלל. שדיברנו עליה מקודם, עפר מן הארץ, שדיברנו עליה כל השורים האחרונים, שהיא ברוב, יתרון ויתר שאת, בין ארוך מתעודת חיי הפרט. אבל מתוך שתעודת הפרט בישראל, יש לה מערכה שלמה ונצחית, על כן מידת הקינה שמקורה בהתגדרות הפרט, צריכה למצוא מקום לה בישראל ביותר. אני יודע שקשה להבין את זה, אני גם מרגיש על עצמי, קשה לי להסביר את זה. אבל אני מקווה שהצלחנו להעביר משהו. בבקשה. אתה אומר, עכשיו אני מבין מה אני מברך, שלא עשה ניגוי? ברוך אתה השם אלוהינו מלך העולם, שלא עשה ניגוי? שלא עשה ניגוי כי הוא לא כללי, שלא עשה ניגוי כי הוא לא פרטי. אז מה הוא כן? הוא כללי במובן של גוי, והוא פרטי ממש של גוי. למדנו כבר.
לא, רק
יקלם. למדנו, דרך השם למדנו. למדנו כבר המורכה. כן.
ומה מתבטא? ומה מתבטא זה שכל יהודי הוא ייחודי?
הוא פרטי, קודם כל הרבה סכסוכים, הרבה מריבות, הרבה קנאות, הרבה צנאות. הרבה מפלגות, אתה יודע כמה מפלגות יש מעם ישראל? שני יהודים, שלושה בתי כנסת, שמעת את זה פעם? איך זה יכול להיות? זה איגוף, בדיוק. שני יהודים, שלושה בתי כנסת. כל אחד מאיתנו הוא מאוד פרטי. אבל הוא מאוד פרטי מתוך שהוא מאוד כללי.
אבל אצל
הגויים
גם יש, מה, יש אצלם הכל זה פתיעה כזאת של חיים
באחווה ושלום. אתה ראית פעם בחירות בחוץ לארץ מול בחירות במדינת ישראל?
אצלם גם יש דברים
כאלה. לא ברמות כאלה.
שיותר גרוע.
אולי מבחוץ, לא מבפנים. אנחנו כל כך פרטיים, ברוך השם, שאנחנו כל כך פרטיים, אבל מצד שני הקדוש ברוך הוא סידר שאנחנו נהיה קודם כל, לפני שאנחנו פרטיים כלליים, אז ברוך השם שאנחנו כלליים. אני יודע שלא עניתי לך.
כן. אמרת שמתוך שאנחנו כלליים, אנחנו פרטיים?
נכון. כל מה שלמדנו עד היום. כל מה שלמדנו עד היום. אתה זוכר את הציור?
כן, איך מתוך זה?
הפרט יונק את כוחו מהכלל, אם כן כל פרט לפני שהוא פרטי הוא כללי, ואחרי שהוא כללי הוא פרטי.
איך אחרי שהוא כללי הוא פרטי?
מה?
איך אחרי שהוא כללי הוא פרטי? הוא בזה מקום
מעגל? זה קשור למה שלמדנו אתמול, שאדם שהוא כללי באמת, אז הוא באמת גם פרטי. הוא עוסק בייחודיות הספציפית שלו.
כי הוא מגלה...
כי הוא כללי באמת, אז הוא פרטי באמת. רק מי שהוא כללי באמת הוא יכול להיות פרטי באמת. אני מסביר כל כך יפה, באמת.
אוקיי, לא, אוקיי,
אני אומר. סתם, אני מפרגן לעצמי, כי אני מרגיש שקשה לי להסביר. איך אדם כללי יכול להיות פרטי? היית בשיעור אתמול?
כן.
אז דיברנו על זה.
ממש ככה לא הבנתי רק
איך. טוב, מחר יהיה תה, תבין אותו. בבקשה, ליאור. רק שנייה אחת, איך לפי הסדר, כן, ליאור.
יש איזושהי שאלה שאמרת לי... הרב אמר להשאיר בשבוע, ככל שזה מתאים.
כן.
זה ספרה שמשפיעה על ישראל. ואז אמרנו שאם יש השפעה של כנסת ישראל על ישראל, האם יש השפעה מישראל לכנסת ישראל? האם זה
פלוס יתלי או? כלומר, עכשיו לפי זה יוצא שפרט ישראל מקבל את כוחו מכלל ישראל, ופרט ישראל הוא כל כך פרטי שהוא אמור להיות פרטי ולממש את הפרטיות שלו, עד כדי כך שהוא יהיה שמח, אם זה חיובי, אם זה נכון, אם זה מתוקן, הוא יהיה שמח בפרטיות של חברו ישלים, ומלא הפרטי, סך הפרטים הכמותיים האלה ירימו את הערך אל הכלל.
הוא מבין את חלק שהוא מהכלל.
בדיוק. מתוך שהוא פרטי, אז הוא מבין שהוא רק פרטי. אני רוצה להסביר את זה אולי רגע ממקום אחר, אני אסביר את זה גם שנייה אולי ממקום אחר. האדם הרבה פעמים חושב שהוא מושלם בהכל. עכשיו, האדם הזה, אומר הרב באורות הקודש, האדם שחושב שהוא מושלם בהכל, הוא יהיה האדם הכי מסוכסך עם עצמו. הכי לא שמח בעולם. למה? כי באמת, הוא לא שלם. אלא הוא פרטי. כמו יוצא עכשיו הפוך על הפוך. רק אם אדם מבין שהוא לא כלל, שהוא לא כולל את הכל, אלא הוא רק פרט. רק זה יגרום לו א', להעריך את הכלל, כי הוא יודע באמת שבעצם הוא יונק מהכלל, ויש כאן כלל שלם שמשלים את הפרטים שהוא לא יכול להשלים, וב', ברגע שהוא ידע שהוא לא יכול להשלים פרטים אחרים כי זה לא הוא, הוא יהיה שלם ומבסוט ושמח מהפרט שהוא כן הוא. אז ככל שהאדם הוא יותר כללי, הוא יותר פרטי, כי הוא ממקם את עצמו במיקום הנכון, במיקום המדויק. ככל, אם אני מבין שהכל מתחיל מהכלל, ואני יונק את כוחי מהכלל, אז א', אני יודע את מקומי, אני חלק מהכלל. ברגע שאני יודע את מקומי שאני חלק מהכלל, אני נותן מקום לפרטים אחרים. כי גם הפרטים האחרים חלק מהכלל. כשאני נותן מקום לפרטים האחרים, אז אני נותן גם מקום לפרטיות שלי. והפרטיות שלי ממוקדת בגדרים המדויקים שלה. אני לא חושב שאני גם זה וגם זה וגם זה וגם זה. כי אני לא זה ולא זה ולא זה ולא זה. כי החבר שלי, הפרט על ידי, הוא זה. והפרט השלישי הוא הדבר השלישי. אז ככל שאני יותר כללי, אני יותר ממקם את הפרטיות שלי נכון.
ככל
שאני
יותר מבין את הכלל?
ככל שאני יותר מקושר אל הכלל באמת, אז אני מעמיד את עצמי, ממקם את עצמי נכון. כפרט, כחלק מהכלל. הוא אומר לא', אני לא כל הזמן שבוי שאני כולל את הכל, אני לא הכלל. אני רק פרט. ב', אני מדויק, כי אני יודע מה הפרט שלי. אני יודע איזה פרטים, הם לא אני. יש פרטים אחרים פה. אמיתי, בבקשה, כן.
הבאת דוגמה של הבחירות, אבל אני הבאתי נכון, אמרנו שאנחנו כלליים, אנחנו פרטים לא שאנחנו כלליים, אבל לפחות במפלגות, הפרטיות הזאת היא לא באה מהמקום הנכון, היא לא באה מתוך הבנת הכלל.
עוד פעם, אנחנו עכשיו עסוקים בכנסת ישראל, לא בעם ישראל. אתה אומר שהפרטיות שמופיעה היום במציאות היא לא פרטיות שנובעת מהכלליות ומהפרטיות האלוקית. בסדר, נכון? זה כשנגיע לעם ישראל, אז נראה את כל הכישלונות שלנו בהקשר הזה. הנה חינם. כן.
לא
הבנת את הלכת
אפשר להגיד שאם
הפרטיות
היא לא באה ייחודיות הכל פרט.
במהות, במהות. כל גוי יודע לשחק כדורגל, להגיע לחקירת חוק פיזיקלי אחר מאשר חברו. בסדר גמור. אבל אנחנו אומרים עכשיו בקשר עם אלוהים. ההופעה האלוהית שכל אדם גוי אמור להביא לעולם היא לא שונה מחברו. כי אין פרטיות אצל אומות העולם. אין ייחודיות. אין ערך פרטי. תסתכל רגע היום אפילו במציאות הכי עיתון של היום, אם אפשר לומר את זה ככה. תראה כמה אנשים בעולם שייכים לרעיונות שבני אדם הולכים אחריהם. כמו שאמרנו מקודם, נגיד הדאגה לחלש. הרבה מאוד אנשים בעולם, ברוך השם, מרגישים מחויבות, אחריות מוסרית לעזור לחלש, לעזור למסכן, לעזור ליתום, לעזור לאלמנה, לעזור למי שהבית שלו נעלם בצונמי, מי שהבית שלו נשרף בהר הגעש וכו'. נעלם ברעידת אדמה. זה מוסריות פשוטה. בצד המהותי של הרעיון של לעזור לחלש, לעזור למסכן, יש שונות בין פלוני לאלמוני.
אבל יש הבדל בין הקישור של האדם לאיזושהי מטרה, לבין האדם
מצד
עצמו.
לא, ברור שזה שהגוי קשור לאיזו מטרה כללית, זה מעלה אותו לאיזשהו רובד כללי, ברור. זה לא סתם הפרטיות וההצלחה והקריירה שלי.
לא.
אז זה כן שם אותו באיזה מקום כללי. אבל הכלליות הזאת, היא לא נובעת, היא לא מאפשרת לו, אם אפשר לומר ככה, לגלות את הפרטיות שלו. אין פרטיות ברובד המהותי של הדברים. אני מרגיש שקשה לי להסביר את זה. ברק, בבקשה.
אני מנסה בשביל להבין את הדברים.
כן.
אפשר לומר, כאילו אני מגשם את זה בשביל להבנה, אפשר לומר שהשאיפה לעם ישראל שאנחנו רואים, שכל אחד לא יכול להיות עובד, חייב להגיע לידי ניהול, זה חלק מהדבר הזה?
לא הבנתי.
מדברים הרבה שדווקא אצל היהודים, אדם חייב להגיע לדרגה הכי גדולה בעבודה שלו, במשרה שלו.
מנהל מה שקראת.
כן.
טוב.
אפשר לומר שזה נגיד חלק מזה, כי רק שם הוא מבטא את השיבות שלו, או שאי אפשר להגיד.
אני לא הייתי מקשר את זה לשם.
לצורך ההבנה,
אני לא כל כך ירדתי לסוף דעתך.
אני חושב באיזה פן זה בעצם מתבטא הפרטיות הזאת.
שהאלוהי שמתגלה דרכך, הוא לא האלוהי שמתגלה דרך דני, ולא האלוהי שמתגלה דרך מתניה, ולא האלוהי שמתגלה דרכי. זה אלוהי אחר.
רוחני או שזה מתבטא גם בעולם
שלנו? בממד הרוחני. יכול להיות שבשכל כולנו נצא עם אותו סיכום מהשיעור הזה. אז בשכל כולנו זהים. אבל בערך האלוהי שכרגע מופיע דרכנו, זה ערך אחר. קשה להביא את זה. דני, מה אתה אומר? מה אתה אומר?
בפסקה בברורת התורה, הוא אומר, לכל יחיד, העוסק בתורה, בשורה השלישית, כל יחיד הוא מגלה כוח חיים חדש בנשמת ישראל. נשמת ישראל, הכוונה כנסת ישראל?
כן, כן. על ידי המזון הנשמתי שהוא מקבל מהתורה, וזה קשור לתשובה שעניתי מקודם לליאור. שיש הקרנה בין הכלל לפרט, ויש הקרנה מהפרט לכלל. נלך לפי הסדר, דני.
זה דווקא בעבודת השם, כי בענייני העולם הזה אנחנו רואים שגם אצל גויים כל אחד נותן את הייחודיות שלו ומגלה דבר חדש, אם זה במדע, אם זה
אנחנו מדברים ברבדים, אנחנו מדברים ברבדים המהותיים שלכם.
דווקא בקשר עם אלוקים.
אני לא יודע מה אתה שם תחת הכותרת קשר עם אלוקים. מה זה הרובד המהותי הזה? זה דבר רוחני, לכן קשה להסביר אותו כל כך. הרב קורא לזה באורות התורה המהור שבה. אם פגשך מנוול זה יצר הרע, מושלו בבית המדרש. מה יקרה בבית המדרש? הייתי מצפה שההמשך יהיה שתשתכנע שכלית ותחזור בתשובה. זה לא כתוב. כתוב אם פגשך מנוול זה, מושלו לבית המדרש. ושם מה יקרה? תלמד תורה. ומה יקרה אז? שהמאור שבה, יש איזה מקור אור. זה לא שכל, זה נשמה. איזה ערך רוחני אלוהי אינסופי מהותי יקרין עליך. המאור שבא, מחזירו למוטב. עכשיו, המאור שמתגלה אצל כל אחד מאיתנו הוא מאור אחר. מקור אחר. אני רואה שכבר מאוחר. שאלה אחת. אלעד, בבקשה. לפי הסדר, בסדר, אריה, אתה אחרון. זה אחרון חביב.
מעבר לכל ההישגים הרבים שהאומות העולות מביאות, הם מביאים בנושאים מדעיים, בנושאים טכניים וכל מיני דברים שיכולים באמת. הנושא המהותי יותר של דאגה לפרט וכל נושא של מוסד בכל יישוב, בכל ארץ ששודק לעני, לרווחה, זה נובע, אפשר לומר, מן הרעיון המהותי המקורי מהיהדות, מן התנ"ך, מן התורה, מן
החוקים
האלוקיים, מהותיים שבעצם שעם יהודי, זה מן הנובע.
נכון. אתה יודע אם
מתכוון? אני שואל, בזה אתה מתכוון.
ודאי, כן, אבל זה לא המיקוד שעליו אנחנו מדברים, ואתה צודק.
אבל זה דוגמה...
נכון, כן, אם הבנתי, כן. הוא אומר שבעצם כל ה... הוא אומר, הוא קורא לזה המוסד, או כל הגופים נגיד, או כל ה...
הרעיון הזה.
כל הרעיון הזה, הערך הזה, של הדאגה לרווחת היחיד, חסד וכדומה, מאיפה זה מגיע? אז הוא אומר, אלא, זה מגיע מהפרטיות הזאת שאנחנו מדברים עליה. מהפרטיות בצד החיובי שלו. ארי, מה אתה אומר? סליחה שנייה, חבר'ה, הפסקה הזאת היא פסקה קשה. באמת קשה להבין אותה, קשה להסביר אותה. בלי נדר, מחר אנחנו... אני מצא שמחר נתחיל בשאלות ונעבור עד שוב פעם, כדי שזה יהיה קצת יותר ברור. אבל בואו נכבד את ארי, אחרון, כן?
לא, אתה אומר שהפרטי, בעצם, גם שהוא מתנהג בצורה פרטית, הוא בעצם כללי.
תשובה, הוא פרטי כי הוא כללי, הוא פרטי כי הוא כללי, אבל אם הוא רוחני באמת, אז הוא פרטי כי האלוקים מתגלה בו בפרטיות שלו, לא רק לצרכים ולהכרחים שלו.
הוא פרטי רק כי הוא חייב?
לא.
הוא לא היה פרטי?
לא. הוא פרטי כי זה האופי שלו, זה הטבע שלו, זה התכונה שלו. זה לא שהוא עושה את זה כי מישהו כפה עליו. זה הטבע שלו. טוב, אני מציע, היום התחלנו. אגב, אל תשכחו, היה שיעור, היה היום בעצם חצי שיעור. הפסדנו חצי שעה היום. נכון, התחלנו ברבע לשבע, אז חסר לנו חצי שעה. אם היה עכשיו עוד חצי שעה, היה קצת יותר מתברר. מחר, בלי נדר, נתחיל בשאלות. על זה? בסדר או לא? שיעורי בית, שיעורי בית, נא לחזור על מה שכתוב פה. מסמנים לי שיש הערה, חן חיים. שעזב אותנו, אבל לא עזב אותנו. אפשר בבקשה להסביר את מה שאנו לומדים עכשיו לאור מה שלמדנו מקורות 1 ו-3, ששם למדנו שהקשר של אומות העולם הקדוש ברוך הוא כל פרט לפני עצמו, ואילו בישראל הקשר מן הפרט, של הפרט נובע מהכלל. אני חשבתי שמישהו ישאל את זה, התפלאתי. ציפיתי שמישהו ישאל, ריבונו של עולם. הרי אתה אמרת מקודם שנוח מצא חן בעיני השם, הרי מה למדנו במערב? נוח מצא חן בעיני השם, כן, הפרט קשור אל הכלל, והפרט קשור אל הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא מתגלה לפרט. איך זה מסתדר עם מה שאמרנו עכשיו?
לא הגענו עוד לברר את זה בשביל לקשר.
אז נשמור את זה למחר, נראה לשמור את זה למחר. יישר כוח, חבר'ה.